שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 843, את המאמר, מהו לחם רע עין בעבודה? ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 843, מאמר, מהו לחם רע עין בעבודה?
אנחנו קוראים עכשיו מאמרים במסגרת ההכנה שלנו לפסח 2016, שצריכים כל פעם להשתדל לבנות תמונה יותר ויותר ברורה, איפה אנחנו נמצאים, מה זה נקרא פסח, פסח, זאת אומרת שאנחנו כאן עוברים איזה מדרגה, מצב, ואיך אנחנו נכנסים למצב הזה, ואיך אנחנו יוצאים מזה, שכניסה אליו נקרא כניסה למצרים, יציאה מזה יציאת מצרים, מה זה נותן לנו, כל העניין של הגלות הזאת, גלות מצרים, שליטת פרעה, שאנחנו עוברים ונכללים בו, ובמה אנחנו יוצאים בדיוק מהמצרים, למה אז בזכות המצרים, שאנחנו צריכים להגיד אחר כך בכל מצווה זכר ליציאת מצרים, שאנחנו לקחנו משהו מהמצרים, ועל ידי המצרים, דווקא בזכות זה, בזכות שלו, אנחנו כן יכולים לעלות בעוד ובעוד ובעוד בכל המדרגות, שזה נקרא לעשות מצוות. וחייב אדם כל יום להרגיש את עצמו כאילו שהוא יוצא מהמצרים. מה כל כך העניין הזה הוא כל כך חשוב לנו, שזה יסוד לכל ההיסטוריה שלנו, לכל הדרך שלנו, זאת אומרת, הרוחנית. אז במגמה לבנות יותר ויותר את התמונה הזאת בשלמות, בצורה רגשית, בהבנה, בואו אנחנו נשמע מה הוא אומר לנו, רבש.
מהו לחם רע עין בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, רבי חייא פתח, אל תלחם את לחם רע עין, משום שהלחם או ההנאה מאותו בן אדם שהוא רע עין, אינו כדאי לאכול וליהנות ממנו. ואם כשירדו ישראל למצרים, לא היו תואמים את לחם המצרים, לא היו נעזבים בגלות במצרים, ולא היו יכולים להרע להם. אומר שם, וזה לשונו, כי אין לחם רע בעולם, זולת הלחם של רע עין. מה כתוב? כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. כלומר, שלא יכלו לראות כשהעברים אוכלים. הנה לך לחם רע עין. עד כאן לשונו. ויש להבין את האיסור של לחם רע עין. עד כדי כך, שאם לא היו ישראל תואמים את לחם המצרים, לא היו עם ישראל נשארים בגלות. זה תמוה מאוד. מהו הקשר של לחם רע עין לגלות? כלומר, מדוע זה גורם שיהיו בגלות עבור דבר זה? שמשמע שזהו איסור חמור. האם זה בכלל מצוות לא תעשה מדאורייתא או מדרבנן, שמגיע בגלל זה גלות? ובכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור את בית דברים שיש לפנינו. ואת זה צריכים לזכור תמיד. א' הוא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. וזה מזכיר לנו שאנו צריכים להגיע לידי שלמות, ולזכות להגיע לקבל את הטוב והעונג שישנם במטרת הבריאה. ומטרם זה, האדם נבחן לבעל חיסרון, היות שלא הגיע למטרת הבריאה, והוא נמצא עדיין באמצע העבודה. וזה נקרא בלשון הקבלה שהאדם צריך לזכות להשיג את בחינת נרנחי שבשורש נשמתו. ב' הוא תיקון הבריאה, היות ששינוי צורה עושה פירוד, והיות שהאדם נברא בכדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג, שמוכרח שיהיה לו רצון וחשק לקבל תענוג. והרצון לקבל הזה מפריד אותו מהשורש, כי הבורא רוצה להשפיע, והנבראים יש להם רצון לקבל. וזה גורם פירוד, שמרחיק את הנבראים מהבורא. לכן נעשה תיקון המכונה צמצום והסתר, שאין הנבראים יכולים להרגיש את השורש שלהם, כלומר מי ברא אותם, מטרם שמתקנים את הפירוד. וכמו שכתוב, וזה לשונו, והנך מוצא איך שהנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו התברך ממש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא בכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו, הנקרא גוף, עד שראוי לקבל את השפע הגדול, בכל השיעור הכלול במחשבת הבריאה בעת שבראה. ובאמור להבין שהעבודה שלנו היא לצאת מקבלה עצמית, היינו שהפרנסה שלנו תהיה ממה שאנחנו מפרנסים את הגוף, שיהיו לו חיים, שיכול ליהנות מחיים, לא יהיה מזה שהרצון לקבל לעצמו נהנה, שהוא נקרא רע עין, כלומר שלא רוצה להיות משפיע, אלא כל חשקו הוא לקבל לעצמו, שזה נקרא רע עין, שלא רוצה לתת משהו לאחרים, אלא הוא משוקע באהבה עצמית, וזה נקרא רע עין. ולכן, אם המזונות מה שהאדם אוכל, הנקרא לחם, אסור לאדם ליהנות מהלחם הזה, שהוא לחם רע עין. כלומר, שהאדם נהנה וסועד את ליבו מהלחם של רע עין. זאת אומרת, מזה שהרע עין נהנה, היא תהיה הנאה של אדם. כלומר, מזה שהרצון לקבל הנקרא רע עין נהנה, שמזה תהיה כל השמחה והמצב רוח שהאדם מקבל על זה, הוא לא מסכים לקבל, משום שהנאה הזו גורמת לאדם שיהיה נפרד מהקדושה, מסיבת שינוי צורה, כנ"ל. ובזה נבין את מה ששאלנו, מהו כל כך גודל האיסור של אל תלחם לחם רע עין, שבגלל זה נשארו ישראל בגלות, כמו שאומר, ואם כשירדו ישראל למצרים לא היו תואמים את לחם המצרים, לא היו נעזבים בגלות מצרים. היות שעניין גלות נקרא בזה, שעם ישראל לא היו יכולים לעבוד בעל מנת להשפיע להשם, אלא רק לקבל לעצמו. וזה נקרא גלות מצרים, שלא יכלו לצאת משליטתם, אלא הרצון לקבל לעצמו היה שולט. לכן אומר הזוהר הקדוש, שאם בזמן שירדו בגלות מצרים, היו נזרים שלא יוכלו, היינו שלא ייהנו מזה שהמצרים נהנין, כלומר מראה עין, שהוא הרצון לקבל לעצמו, לא היו נכנסים תחת שליטתם בגלות. נמצא שגודל האיסור של רע עין הוא שהלחם שלו כולו באלמנת לקבל, וזה גורם כל הפירוד מהקדושה. וזהו כל האיסור של אל תלחם את לחם רע עין. זאת אומרת שכל עבודה שלנו בתורה ומצוות היא בכדי שנצא מגלות של הרצון לקבל לעצמו. כלומר שאנו צריכים לכוון בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שהשכר שלנו יהיה שעל ידי זה נזכה לצאת מגלות והשיעבוד של הרצון לקבל לעצמו, ונוכל לעבוד הכל בעל מנת שיצמח מזה נחת רוח להבורא. ושכר אחר אין אנו דורשים עבור העבודה בתורה ומצוות. היינו שאנו רוצים לזכות להרגיש בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב, ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה. אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לחם המצרים הוא, בדרך העבודה, ממש להפך. כמו שכתוב, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. כי תועבה, ומלשון תועבת מצרים, כל רואה צון. שפירושו, מבוזים היו בעיניהם הרואים. לכן הפירוש יהיה שהמצרים היו מבזים את המאכלים של העברים, כי העברים, כל הלחם, היינו המזונות, היו באלמנת להשפיע. ואצל המצרים, כל הלחם הוא בבחינת רע עין, שהוא לקבל. וכששמעו שהלחם עברים הוא להשפיע, דבר של להשפיע הוא מאוס ובזוי. כי בזמן שצריכים לעשות באלמנת להשפיע ולא לקבל לתועלת עצמו, עבודה זו בזויה אצלם, ולא מרגישים בזה שום טעם. לכן בזמן שהמצרים היו רק שומעים שצריכים לעבוד באלמנת להשפיע, הם באים לידי הרגשה שהם צריכים להשפיל עצמם. היינו שכל הדעת שלהם, שהיא מחייבת שהאדם צריך לדאוג לתועלת עצמו, ומה שאינו יצמח מזה משהו לתועלת עצמו, זה אין הם מסוגלים לעשות. לכן הגוף, בזמן שהוא נמצא תחת שליטת המצרים, בזמן שהוא שומע אפילו רק רמז קל, שצריכים לעשות להשפיע, תכף הגוף מבזה את עבודה זו, והוא טוען שהוא עדיין בשכל המלא שלו, ולא ייכנע לאכול לחם של עברים, שאצלו הלחם הזה לחם תועבה, משום שהלחם הזה הוא נגד הדעת.
שאלות? כן.
מספרד שואל תלמיד, מדובר פה על רע עין, האם יש קשר לעין רע, מה שקוראים...
לא, לא, זה משהו אחר. בשביל מה נכנסים למצרים? הרצון לקבל הוא מתפתח בתוך ה... נברא אך ורק כדי להביא אותו למטרה. המטרה היא תלויה לא ברצון לקבל, אלא בכוונה על מנת להשפיע, שהנברא רוכש. אז רצון לקבל הוא גדול או קטן, ובאיזה אופן שמתראה באדם, הוא אך ורק באותו הגובה, גודל, צורה, שאדם מסוגל לרכוש עליו כוונה על מנת להשפיע. לכן על הרצון לקבל בעצמו, בעצמו אנחנו לא מדברים. כן? זה לא חשוב איזה מעשים אנחנו עושים. כן? יש אלו שרוצים להרוג את האנשים עם סכינים, ויש כאלו אנשים שעובדים עם סכינים, מנתחים שהם מקבלים על זה הרבה כסף, וכולם מכבדים אותם. כן? זאת אומרת, הכוונה היא לטובת עצמו או לטובת האדם. כן? זאת אומרת, הכוונה היא קובעת המעשה. ולכן, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו יורדים למצרים, הכוונה היא שאנחנו הולכים לרכוש כוונה על מנת לקבל. שבלי כוונה על מנת לקבל, לא יהיה לנו מה לתקן. לכן כל המצוות הן בנויות אחר כך על זכר ליציאת מצרים. זה לא גודל הרצון לקבל. לפעמים כך אומרים, אבל הכוונה היא שהרצונים רצון לקבל הוא גדל, כוונה שרכשו על זה כוונות על מנת לקבל. ואז הם, כשמתקרבים לסיום, אדם שמתקרב לסיום של הגלות מצרים, אז יש לו רצון לקבל גדול, כוונה שהרצון לקבל גדל, כי הוא קנה על פניו את הכוונה על מנת לקבל. גדולה. עד כדי כך שהוא רואה שלא מסוגל יותר להיות בה. ואז וינחו בני ישראל מהעבודה, ואז בורח מכאן. אבל איך יכול להיות שהוא בורח? הוא מקבל כוונה על מנת לקבל, וגדול יותר רצון לקבל ביום מיום ליום, והכוונה יותר גדולה לקבל יום ליום. זה ככה זה בכל העולם. למה לא נקרא שכל העולם נמצא בגלות מצרים? אלא רק עם ישראל, זאת אומרת האדם שנקרא ישר כל, נקרא עם ישראל שבגלות מצרים. כן? מה ההבדל? ההבדל שבעצם האדם כל הזמן נלחם. נגיד שלומד, נמצא במעגל החברה, עושה כל הפעולות, מה שחומת הקבלה דורשת ממנו כדי להגיע לתיקון. ורואה שבכל זאת מיום ליום נעשה יותר גרוע, ולמרות זאת מיום ליום הוא יותר ויותר רוצה להתגבר ולהגיע על מנת להשפיע. מחפש מה זה, לא יודע בדיוק, לא מבין, זה חושך, זה גלות. כן? מצבים קשים, כי אין עדיין תשובה, אין עדיין ידיעה, הרגשה, מה בדיוק קורה לו, איפה הוא בדיוק נמצא, אין הצדקה בכלים דקבלה על מה שהוא עובר. הוא לא רואה שום רווח. גם בכלים דהשפעה הוא לא רואה שום רווח. כי אם יקבל איזה רווחים, אז יהיה לקבל על מנת לקבל, או להשפיע על מנת לקבל. ולכן הוא קרח מכאן וקרח מכאן. ולכן הגלות היא הופכת להיות ממש בלתי נסבלת. וכשמגיע לסיומה, אז הוא מרגיש שלא יכול יותר לסבול אותה. זאת אומרת שמסכים לכל דבר, להתפטר מכל מה שיש לו בכלים דקבלה, רק להגיע לכוונה על מנת להשפיע הכי קטנה. מאיפה זה בא? זה בא מתוך זה מתגלה לו כוח עליון שהוא הגדול והוא השולט. והוא יכול לקוט את פרו שלו, ושהוא שולט על פרו, ואדם מוכן ממש להיכנע להשתחוות לפני הבורא, ואז הוא מוכן ליציאה מהמצרים, כי הוא מוכן לתת הכל, להישאר בכלי ריק לגמרי, רק שיהיה לו איזה מין שייכות לי על מנת להשפיע, לעשות נחת רוח לבורא. במקום לעשות נחת רוח לפרו, כי רואה את עצמו כי הוא עומד בין פרו ובורא, כמו המשה, שכבר מבדיל את עצמו במשך גלות מצרים לאט לאט. בהתחלה הוא מחבר את עצמו לפרו, לרצון לקבל. אחר כך מתחיל להבדיל את עצמו על ידי 7 שנות רעב מהפרו, בורח ממנו, חוזר עליו, כי רק בזה שנמצא בין בורא לפרו, זה נקרא בועל פרו, אז יכול לקבוע שהבורא אצלו הוא חשוב מהפרו, ומוכן לוותר על פרו, על הכל. מה זה פרו? זה כל הכלי דקבלה עם כל המילוי שלו. כל המילוי שיכול להיות בכל המציאות. הוא מוכן לוותר על זה, רק להיות דבוק כנקודה אחת לבורא. זה נקרא שמוכן לצמצום, ניתוק מהפרו. ולכן יציאת מצרים היא נקראת לידת הנשמה, שמתנתק מעל מנת לקבל. ולכן כל העבודה היא לא בלחם עצמו, אלא בלחם רעין. זאת אומרת, בהכוונה שעל מנת לקבל, על מנת להשפיע, שהיא רוכבת או כוונה הזאת או זאת, על הרצון לקבל שבורא ברא. אז אנחנו צריכים לראות את עצמנו שעוברים תהליך שהרצון לקבל שלנו הוא הכלי שניתן לנו, וכל הדאגה שלנו הוא על הכוונה שעל הכלי לטובת הרצון לקבל או לטובת הבורא, ולראות את עצמנו הנמצאים אנחנו ביניהם, שהרצון לקבל הוא נבדל ממני, ואז הוא נקרא פרו, עומד מצד שמאל, והבורא אין כוח השפעה מצד ימין, ואני ביניהם ובוחר מה לעשות. ואז שאני מתנתק מהשמאל ורוצה לשייך את עצמי לימין, זאת הפעולה הראשונה הרוחנית. אבל אחר כך אני צריך לחזור לשמאל, לקבל משם כוחות שיהיה לי על ידי מה לשייך את עצמי לבורא, לימין, בצורה יותר חזקה, בכוח הקבלה. וכך אני כל פעם עושה שמאל ימין, שמאל ימין, וכך אני משתמש כל פעם בכוח הפרו כדי להיות יותר ויותר דבוק בבורא. לכן צריכים תמיד לראות את עצמנו עומדים בין שניהם, בועל פרו, וכך לברר את המצב. ולהיזהר לא לאכול לחם המצרים. זאת אומרת שעל מנת לקבל, אני לא רוצה לעבוד. זה שאני צריך לתת לגוף שלי מה שמגיע לו, אין שום בעיה. שאלה לשם מה אני ממלא אותו. זו העבודה שלנו. ולכן היא, ולכן היא מאוד מיוחדת ולא מובנת לאנשים מבחוץ. שאלו אותי גם כן ב... שאלו אותי גם כן ב... 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 בבלוג שלי. האם המקובלים בהיסטוריה שלהם היו עשירים? ודאי שהיו עשירים מאוד גם כן. היו מאוד גדולים ועשירים ו... ושולטים בהרבה רכוש. בזמנים ההם, לפני החורבן בית המקדש השני. מפני ש... אין איסור בזה. תורה לא אוסרת את זה. אלא... הכל תלוי בכוונה. אז עמך מסתכל לפי הרצון לקבל, והמקובלים מסתכלים לפי הכוונה שרוכבת על רצון לקבל. ואם כן, אז מהי מטרת הבריאה? לרחוש, לכבוש את הכל המציאות, בכוונה על מנת להשפיע. מי מסתכל מהצעת, נגיד, אז הוא חושב, אדם הזה רוצה לבלוע כל העולם. יכולים להגיד עלינו גם כן, אתם מפרסמים את חומת הקבלה לכל העולם, אתם רוצים לה לשלוט עליהם. כן? צודקים? לפי העין אגואיסטית זה כך נראה. כן? לכן יוצאים אלינו ללחם נגדנו וכן הלאה. מה שאם כן, המקובלים שמסתכלים, ודאי שכמה שרכוש יותר גדול בעל מנת להשפיע, זה תיקון, זה קדושה. כי הכל זה שייך לבורא, ולא לאדם, לא לפרו. כן, יעקב, כן.
אפשר לוותר על מצרים בלי לקבל מכות?
איך? איך, איך, איך אפשר להתנתק? עשרת המכות זה שאדם מתנתק מהרצון לקבל שלו, שהוא כלול עשרה הבחנות, עשר הבחנות האלו, זה עשר ספירות, שהם על ידי המכות, הם הופכים להיות לעשר ספירות דקדושה, שעל מנת לקבל אדם מתנזר מהם על ידי כל מכה, והם הופכים להיות הפרנות הללו, הרצונות, הספירות הללו, הופכות להיות לעשר ספירות של נשמה. זאת אומרת, מה זה נשמה? מה ההבדל בין נשמה ולא נשמה? רצון לקבל מעט לקבל נקרא גוף, רצון לקבל מעט להשפיע נקרא נשמה. זה הכל. רצון לקבל הוא היחידי, הוא הנברא בלבד. כן?
איך הוא יכול הרצון לקבל לוותר? אין לו את ה... מה זה ויתור?
ויתור זה שהרצון לקבל הוא חומר. ורק על ידי ה... רק על ידי ההבחנות בין טוב ורע כלפי האגו שלו, כלפי ההנאה שלו או איסורים, הוא יכול להגיד זה יותר טוב וזה פחות טוב. אז כאן העניין, איך הרצון לקבל, הוא מתחיל להיות כל כך חכם, שהוא פתאום קובע שכוונה על מנת לקבל היא רעה, כוונת על מנת להשפיע היא טובה. בזה שמקבל מכות מצד אחד וסוכריות מצד השני? מבין? זאת, כאן זה האבן המכשול בהסברה שלנו, שעוד לא הגענו לזה, מי המברר? הרצון לקבל? שהוא אומר, לא, מזה אני מקבל מכות, זה פרו, אני לא רוצה להיות איתו. מזה אני מקבל ממתקים, מילואים, דברים טובים, ליטופים, אהבה, זה הבורא, אני אוהב אותו. אם הרצון לקבל כך חושב, אז הוא מחליף פרה בחמור. זאת אומרת, יש כאן קניין מיוחד שנקרא כוח ההשפעה, שהוא לא נמצא בנו, ואנחנו לא יכולים אותו עכשיו להבחן. אבל אדם שמקבל אותו, הוא, זה נקרא טעמו וראו כי טוב השם. שמי שטועם הוא רואה, ואחרת לא. ולזה אנחנו צריכים להתקרב. וכשאנחנו מקבלים את התכונה הזאת, כוח השפעה הזאת, זה, אנחנו רואים שזה כוח שקודם כל לא היה בנו. הרגשה, הבחנה, טעם, שקודם לא טעמנו. ועכשיו על ידו אנחנו יכולים להסתכל אחרת על המציאות. אבל לפני זה אדם לא מבין מה מביא אותו. הכוח הזה מגיע על ידי מאור מחזיר למוטב. לזה אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד. איך להגיע לאותה הבחנה הרוחנית הראשונה, שהיא סוף סוף תתלבש בנו ותיתן לנו הסתכלות, עיניים אחרות, לראות את העולם. בינתיים אנחנו אומרים, זה טוב, זה רע, זה רע, זה טוב, לפי הרצון לקבל שלנו. אז בסדר, בורחים מהמכות בגלל שהן מכות. קצת יותר, בחברה יותר נכון, יותר בטוח, יותר צודק, יותר, אז בורחים לזה. באים לחומת הקבלה מפני שכל העולם לא שווה כלום. זאת אומרת, בינתיים אנחנו מחליפים פרה לחמור. זאת אומרת, מגיעים למקום איפה שיותר טוב, בטוח, איפה שיש יותר חוכמה, יותר תקווה, יותר כאילו, נו, ערך למשהו גבוה, שכנראה שכל העולם לא שווה כלום, אז זה שווה יותר. עדיין זה כל ההבחנות בתוך הרצון לקבל. עדיין זה נקרא שבע שנות סובה. שהרצון לקבל שלי הוא המברר ומשייך אותי יותר ויותר לפרו. לא. מתי שמתחיל כבר לעיר המאור המחזיר למוטף ולתת לי כן נטייה לי על מנת להשפיע, אז וינחו בני ישראל מעבודה. אז מתחיל להיות שבע שנות רב, ואז יש כבר נקודת המשה שמתבררת באדם, והוא כבר מרגיש שעומד בין פרעה לבורא. אנחנו מתחילים את התקופה הזאת. הן תקופות שיכולות לעבור מאוד מהר. מאוד מהר. זה תקופה הראשונה היא לוקחת יותר זמן, תקופה השנייה הרבה פחות. כן.
מה זה כשבא המכה, הפרעה, אנחנו אומרים לראות בהפרעה משהו מתוק. זה הבקשה הזו, לראות במכה מתוקה. זה טבעי, זה...
אם אדם מכוון את עצמו, מנווט את עצמו למה ש... נגיד, סגרתי עיניים, אני לא רואה כלום, העולם לא קיים, לא אתם, לא העולם, לא כלום, לא כל... אני קודם כל עכשיו מכין את עצמי בכוונה הנכונה, שישנו בורא בלבד, אני וכל מה שקורה בתוכי ומחוץ לי, זה הכל הוא. והכל כדי להביא אותי לגדלות שלו, זאת אומרת שהגדלות שלו זה הכוונה שאני גדול כמוהו, מבין ומרגיש ופועל ממש בהתאם אליו. לא להתבטל בו, אלא להיות כשותף. הבורא רוצה איזה ממני. ואז אני פותח עיניים. ואז מה שקורה בעולם, אני רואה כדברים שבאים לי, אשר ברא אלוקים לעבוד, לעשות. שאני צריך כל העולם לראות כהפרעה, שמפריעה לי שאני לא מגלה את הבורא בעצמו, אלא כל העולם. ואז יש לי עבודה, שהכל זה הוא יצב לי, ואני צריך לעבוד עם זה, כדי לייצב במקום כל העולם אותו. אם אדם כך רואה את החיים, אז להתחזק בזה רק כל הזמן, ואז הוא רואה שכל רגע יש לו כבר דיבור עם הבורא. זה מוסבר בכל מקום. טוב, כן, הקוקה.
בתחילת ההסבר אמרת שיורדים למצרים, יורדים כדי לרכוש כוונה על מנת לקבל.
יורדים למצרים מפני שיש רף ברצון לקבל, והרצון לקבל עכשיו פותח את עצמו יותר ויותר. האדם מתחיל לעבוד בצורה כזאת שהוא הולך לרכוש את את הכוונה על מנת לקבל. מה הוא הולך לרכוש בכוונה על מנת לקבל? רוחניות. אדם בא ללמוד חוכמת הקבלה, הוא רוצה לרכוש את העולם העליון, רוצה להגיע לכל מה שיש בכל המציאות. הוא רוצה לשלוט בבורא, הוא רוצה לקבוע בעצמו את הכל. כן? זה נקרא שהוא יורד בשבע שנות צובה. הולך לו. הוא לומד יותר, הוא מבין יותר, מרגיש יותר, מרגיש את עצמו נעלה מכולם. הוא ככה... כן?
כוונה על מנת לקבל, זה לא כוונה אוטומטית שאיתה כולם נמצאים?
לא. לא, הוא לא חושב שהוא הולך על מנת לקבל. הוא מתקדם, כאילו הוא לומד חוכמת הקבלה, מאמרים, כל המקורות, אבל בינתיים הוא מגדיל את הרצון לקבל שלו, ומגדיל הכוונה שלו על מנת לקבל. הוא רוצה את זה. הוא רוצה. תגיד עכשיו לכל אחד שנמצא כאן, שהוא יבוא מחר וישכח על הכל מה שהוא למד עד היום ויתחיל מחדש. הוא יסכים על זה? שנגיד לומד 5 שנים. ויהיה כמו שמעון מן השוק, נגיד, כן, מה שנקרא. ודאי שלא. זאת אומרת, אדם הולך ויותר 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 רוכש. זה נקרא 7 שנות צובע. כן? זה נקרא שכל המצרים הם באים ליוסף, ויוסף לוקח מהם את הכל למחסנים של פרו, כן? כן? וכולם מרוצים מזה, ובשבע שנות רב זה עוד יותר, שהוא משחרר להם קצת מהמחסנים האלו, כן, ובקיצור, הכל זה בתוך הרצון לקבל, כך מדבר, כן.
רצון לקבל יכול להתקיים בלי כוונה?
לא. לא. אנחנו לא מדברים על גשמיות, בימיות, ששם הכוונה היא פשוטה, זה כדי לקיים עצמו וזהו, ואז רצון לקבל וכוונה דבוקים זה בזה. דבוקים, כמו אור לבשר. דבוקים. עכשיו, אם אנחנו מדברים כבר על האדם שמתחיל את הדרך שלו הרוחנית, שבכל זאת הבורא נותן לו, שם ידו על גורל הטוב והוא אומר כך לך, אז מרגע זה והלאה כבר מתחיל להיות איזה מין התקלחות, כן, נגיד, בין אור מבשר, כאילו, אתה מבין? יש איזה הבדל של כוונה ורצון. האדם כבר בכל זאת מתחיל לחשוב מהם הכוונה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע לעצמי, לבורא, מה זה לבורא, מה זה לעצמי. הוא מתחיל עם זה לעבוד. לא הוא מתחיל לעבוד, האור העליון עובד עליו. כן.
אז מה רוכשים במצרים? מה זה אומר שנכנסים למצרים כדי לרכוש כוונה על מנת לקבל?
נכנסים למצרים כדי לרכוש רצון לקבל עם הכוונה על מנת לקבל, שיהיה רצון לקבל גדול לפי הכוונה. הרצון לקבל של האדם בעולם הזה זה אוכל מן משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, קטן. כן? האדם שלומד חומת הקבלה הוא כבר רוצה יותר. הוא רוצה להכיר את הבורא, להבין את הבורא, להרגיש אותו, הוא רוצה הרבה, רוצה יותר, רוצה נצחיות, שלמות, משהו. כן? ומגיע לו רצון לקבל בהתאם לכוונה. אז עד כמה שיש לו כוונה על מנת לקבל את הדבר הזה יותר, הרצון לקבל גודל יותר. וכך הם גודלים יחד. כוונה על מנת לקבל ורצון לקבל. עכשיו השאלה היא, כוונה הזאת על מנת לקבל, רק היא גודלת? לא. גודלת גם כן כוונה על מנת להשפיע, אבל היא נסתרת. היא מתגלה בינתיים לא ככוונה על מנת להשפיע, אלא הגיעת האדם שהוא משקיע. ואז הוא מוכן לעבוד. הוא מוכן לעבוד כי הוא לא רואה שהוא מתקדם על מנת להשפיע. הוא רואה שהוא הולך לרכוש את הרצון לקבל, את פרוע טוב וכן הלאה. עד שמתחיל, וכל פעם האור העליון פועל אליו, כי הוא נמצא בקבוצה, הוא נמצא בחזקת בני ישראל במצרים. כן? אז האור העליון פועל אליו, ולאט לאט הוא מגיע למצב שמתחלף לו פרוע טוב לפרוע רע. לא. שהוא מתחיל לראות את האגו שלו, רצון לקבל שלו כאויב. כשונא, כעזר כנגדו. הוא לא, נו, אני לא יודע איך להגיד, הוא לא רוצה לברוח ממנו, ולא מסוגל לברוח ממנו. הוא מתחיל להבין שבאותו רצון לקבל, רק שיהיה מתוקן בעל מנת להשפיע, שם הוא יגלה את הפרו, במקום פרו בורא, ושם הוא בעצם הגיע לתיקון. כן.
איפה נכנס הבורא בכל תהליך מצרים? כי לפי ההסבר זה כאילו נכנסים למצרים בשביל לרכוש כוונה על מנת לקבל בכלל.
לא. לא, 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 לא.
אז איפה על מנת להשפיע?
לא נכון, לא נכון. גם נכנסים למצרים כביכול להגיע למטרת הבריאה, לרוחניות. רק לא יכולים לתאר לעצמם שזה, מה זה רוחניות. לא יכולים לתאר לעצמם נכון. וחושבים שהם הולכים לקראת הרוחניות, אבל בעצם כל הזמן רוכשים כלי דקבלה יותר גדול. בכוונה על מנת לקבל. זה נקרא ויצאו ברכוש גדול. כן.
אז איפה על מנת להשפיע?
אחר כך, אחרי קבלת התורה.
מה זאת אומרת אחרי קבלת התורה?
מתי שהם מסוגלים להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד. קבוצה שהיא עדיין לא מסוגלת להיות כאיש אחד בלב אחד, נקרא שנמצאת בשליטת הפרעה. אנחנו עכשיו נמצאים עדיין בשליטת הפרו. אנחנו לא חושבים, לא דואגים לחבר את הלבבות שלנו. אנחנו לא מודעים עדיין, אמנם שמדברים הרבה, אבל אנחנו לא מוכנים שבאמת נקודות שבלב שלנו יהיו מחוברים יחד. שנקודות האלה יהיו מחוברות ושהן יהיו ממש כנקודה אחת. אין לי נטייה הזאת להוציא את הלב ממני ולשים אותו במרכז הקבוצה. אין. מה אני אעשה? מי לא נותן לי? אותו כוח שלא נותן לי נקרא פרו. אז אנחנו נקראים בני ישראל שבגלות מצרים. בהכרת הגלות. לאט לאט אנחנו כבר מתחילים להכיר שהשליטה שלו זה לרעתנו. אנחנו עוד לא כל כך שונים את הכוח ההתנגדות שלנו לחיבור בינינו, שנקרא פרו. עוד לא כל כך שונים את ההתנגדות הזאת. אבל זה כבר אפשר להגיד שתחילת השבע שנות רעב. אתה מבין את המצב שאני מצייר עכשיו? זה של מצב שלנו. שבעצם שומעים, שרוצים, שצריכים להתקרב, להתחבר בינינו, ללב אחד והכל, רצון אחד, שם נהיה כלולים, שם נשיג את הבורא, שם הכל, רוחניות, בינינו, כאן ועכשיו. אבל, יחד עם זה יכולים להיות רגועים. הפרו מרגיע אותם. מה הוא אומר לנקודה שבלב שהיא לפעמים קופצת? מה הוא אומר למשה ולארון? לכו ותרגיעו את העם, תפסיקו להריש ותפסיקו לעורר אותם. כן?
בדיוק על זה אני שואל, מאיפה מביאים את הנטייה לחיבור הנקודות שבלב, אם לפי התהליך עכשיו נמצאים בתהליך של לרכוש כוונה על מנת לקבל? זה הנטייה הפנימית.
למרות שאנחנו משתוקקים על מנת להשפיע כביכול, אנחנו רוכשים יותר ויותר כוונה על מנת לקבל, ורצון לקבל שלנו גדל, רצון לקבל הרוחני. יגאל נמצא כאן? יגאל, שחקן שלנו, מתרגם, אז שיחשוב על תיאטרון כזה. לא. יש הרבה כאן אפשרויות לשחק בין ההבחנות האלו. כן.
כוונה על מנת להשפיע, מה זה? היא גודלת במקביל איפשהו, היא גודלת בנסתר לכוונה על מנת לקבל? אתה יכול לצרטט ציר התפתחות. שמראה לי עכשיו כוונה על מנת לקבל, ומאיזה שלב מתחיל להיכנס הכוונה על מנת להשפיע.
מאיזה שלב שהאור העליון מתחיל להשפיע בצורה מסוימת. אז אתה מתחיל להרגיש שיש לך פתאום איזה ערך חדש לחיים, שזה להיות בהשפעה ולא בקבלה. שבנטייה כזאת להשפיע, אתה קודם כל מתפטר מהצרות. אז נטייה הזאת היא אגואיסטית. זה כמו טרוריסטים רוצים. כן? עולם הבא מיד לקבל. ואחר כך, רק אצלנו זה בצורה הפוכה, שזה על מנת להשפיע. ואחר כך אתה מקבל הרגשת הרצון להשפיע, שלא שהוא נותן לך חופש, ואתה נעשה פטור מכל הצרות ובעיות, שאתה אף שיש לך איזה מין כמו באיש צעיר, מלא דמיונות, מלא הרפתקה, שאתה אף ככה, לא זאת הכוונה על מנת להשפיע נותנת לך, אלא היא נותנת לך יכולת להשפיע נחת רוח לבורא, ובזה כבר אתה מתחיל להתפתח, בזה שאתה לא רוצה לראות את התוצאות, אלא רק להיות בטוח שאתה עושה זאת. נו, יש בזה, כבר מתחיל להיות כבר כלי חדש. אני אומר לך, כל השאלות שלך, זה שעדיין לא מרגישים, תוצאה מהשפעת המאור המחזיר למותיו. וכאן, כישור לאורל וחמור למסע. כישור לאורל וחמור למסע. חייבים לעבוד עד שהאור העליון הביא את כל התיקון הנדרש, ואז, רק אז, אדם איכשהו מתחיל להבין בשכל חדש מה קורה לו. כל הנטיות האלו שעכשיו אתם שואלים, להבין בשכל הבהמי, רעיון הרוחני, זה לא ילך. זה לא ילך. לכן, צריכים להמשיך. זהו. לחזק את החברה, שתיתן כוחות, שדרכה האור לא נשפיע יותר, ולהמשיך. כן, אולד.
הוא אומר פה שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל לעצמו,
כן.
שנוכל לעבוד על מנת שיצמח מזה נחת רוח לבורא, ששכר אחר אין אנו דורשים עבור עבודה בתורה ומצוות.
כן.
כאילו, זה תמריץ הכי גדול, על מנת להשפיע לבורא.
כן.
זה כאילו קובע הכל.
כן. במתק... אבל אתה לא יכול להרגיש את זה ברצון לקבל שלך, המקולקל. אלא רק ברצון להשפיע, שיבוא אליך ויתקן בך, ואז אתה תרגיש בו את זה. אנחנו צריכים לקבל כלי חדש, הבחנה חדשה, לב חדש, מוח חדש, אחר, עם הבחנות חדשות, עם מידות חדשות, שאין באנושות. אנחנו עדיין עובדים עם אותו כלי כמו האנושות. רק קצת ערכים השתנו טיפה. אבל בעצם עדיין אנחנו באותו צד כמו כל האנושות. מוטי.
למה ההזמנה הזו שבועל פרעו מגיע מהבורא ולא מהנברא? הנברא רוצה כבר לעזוב את הרצון לקבל, להתפטר ממנו ולהמשיך הלאה. למה...
לא, כי זה הוא מפחד, הנברא, להתמודד עם כל הבעיות האלה. אתה יודע איזה בעיות נראות לאדם? זה כלום. אם מסתכל אחר כך מזה. אבל לתתה זה ממש זה משהו נורא. זה הבורא זה לצייר לאדם כאלו פחדים, כאלו בושות, כאלו דברים בעיות טוב למותי בחיי. כן.
בוא נעשה את זה פשוט. בלי מכות אי אפשר להתפטר לעבור הלאה.
כן. שמכות יהיו על פרו. ולא למשה ואהרון ועם ישראל.
כן, אבל משה בינתיים לא התנתק מפרעה, אנחנו שומעים שהוא שיחק עם הזקן וישב לו על הברכיים, זאת אומרת, לא יצאנו ממצרים, אנחנו מרגישים את המכות.
אל תתבלבל עם מה שאת כתוב.
לא, אנחנו מרגישים את המכות.
שאתה מפרש את זה ככה.
יחד. בקיצור, איך אנחנו יכולים להזמין, ובהסכמה ובהכרה, לא להזמין את המאור המחזיר למוטב, אנחנו יודעים שהוא כן מתקן ומשפיע, אבל בהכרה מלאה שאנחנו יודעים שזה מקדם אותנו, אנחנו מצדיקים...
הכל תלוי בהכנה, כמו שאמרתי מקודם, שאם אני יוצא לעולם, אם אני בא לשיעור, אם אני לפני כל רגע ורגע, אני צריך לסגור עיניים, ולתאר שאין עוד מלבדו טוב ומטיב, וכך לפתוח עיניים ולראות את העולם, שזה מה שאני צריך להביא, להרגשתי, להכרתי, כי טוב ומטיב, ואין עוד מלבדו. שהבורא מתלבש בזה.
אנחנו מצדיקים את כל האיסורים שעברנו, אבל קשה לנו להצדיק או לבקש למחר שיבואו...
שמען שאתה לא מצדיק.
אבל מה שעבר כן.
לא. למה? אם אני על כל מה שעברתי קיבלתי שכר גדול, ושכר הזה הוא מכסה לכל ההגיעה וכל הצרות, אז אני צריך לבקש שמה שלא יהיה אני מוכן.
איך מגיעים לרבה?
אלה לא הם ולא שכרם? מה יותר גדול, שכר או הגיעה?
הגיעה.
הגיעה. אז אתה בטח לא שלא רוצה שום דבר. אצלי השכר יותר גדול. אני מוכן לסבול את הכל, רק כדי להגיע למצב הנכון.
אבל השכר זה הגיע, לא? זה...
זה אחר כך, שאני כבר מבין שהשכר זה, 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 זה הגיעה עצמה. אבל בינתיים, שאתה אומר שאני לא רוצה, שאני רוצה להתפטר מהעבודה,
איך מגיע...
מה שאתה אומר?
איך מגיעים למצב שהרבש ככה עשה? שיסבול.
רק התקללות. התקללות בין החברים ועם המאור מחזיר למוטף. כן.
חוכמת הקבלה, אנחנו אומרים שזה סוג של מדע. אין לדעני למה שנברות.
ודאי.
להבדיל מדת שמבוססת
על... כן, היא פסיכולוגיה רוחנית.
אוקיי. מכיוון שאין לי שום מושג ואחיזה בכל הנושא הזה של השפעה.
כן.
איפה נקודות הבקרה שלי לדעת שאני באמת שאני בדרך, שאני בכיוון, שאני עושה משהו, או שזה הכל איזשהו סוג של דמיון?
איך אני יודע שאני מתקדם?
כן.
אין לך שום אפשרות. אין לך שום אפשרות למדוד. באיזה כלים?
אין, זה בדיוק העניין.
נכון.
אז איך זה מתיישב עם זה שזה מדע? ושאנחנו מתייחסים לזה בכלים של מדע?
זה בדיוק מפני שזה מדע, לכן אין, אם אין לך כלים למדוד איפה שאתה נמצא, אז אתה לא יודע איפה שאתה נמצא. כמו מדען שהוא עכשיו בודק ומחפש איזה תופצאות, תופעות חדשות, ובודק אותם ורואה אותם, ולא מבין איפה הוא נמצא, אבל הוא רואה שזה חדש. אבל עדיין לא מצא קשר בין התופעות, לתת להם איזה נוסחה והסבר. כן? גם אנחנו נמצאים בזה, אנחנו באמצע דרך. כל המדע היא בנויה על זה שאתה הולך בחושך, עד שאתה מגלה מספיק תופעות, שאתה יכול לעשות קשר ביניהם, ולוציא מזה נוסחאות והסברים. ככה 99% מהחיים של המדענים הם בזה שהם עושים חיפוש בחושך, ואחר כך רק כשמגיעים למספיק תוצאות, תופעות וכן הלאה, שיש להם סטטיסטיקות וכן הלאה, אז הם מתחילים לאבד אותם ולראות שיש כאן איזה נוסחה חדשה בין החלקים שבין חלקי הטבע שכך נמצאים בקשר ביניהם וכן הלאה.
מצד אחד יש תחושה פנימית מאוד מאוד חזקה, שזה באמת הדבר שיש מאור מחזיר למוטב, שאנחנו מחפשים את תכונת ההשפעה, שכל מה שיש פה הוא נורא נורא אמיתי, אין יותר אמיתי ממנו במציאות.
כן.
מצד שני, אין שום דבר אמפירי שאני יכול כאילו לבוא ולהראות ולהוכיח את זה.
להוכיח למישהו לא.
יופי.
גם לעצמך אתה יכול לעשות את זה במידה שאתה מתנתק. מהרצון לקבל, כן? ומתעלה מעליו, מעל הטבע שלך, והופך להיות כמומחה, כאקספרט, בלתי תלוי באגו שלך, ואז אם אתה מקבל את ההנחה הזאת שיש רצון לקבל, רצון להשפיע וכן הלאה, אז אתה יכול לקבוע פחות או יותר תהליך שאתה עובר.
אז זה כמו סוג של ניסוי, שאנחנו בעצם מניחים שזה ה... מה שאנחנו צריכים למצוא, ואנחנו עכשיו בדרך להוכיח את זה.
אתה יכול להיות גם עכשיו כמדען, אלה, אל תדביק את עצמך לרצון לקבל שלך. תתעלה מעל הרצון לקבל שלך, תסתכל לעצמך מהצעת, תבדוק כמה שאתה סובל, כמה שאתה מקבל, כמה שאתה משפיע, כמה שאתה נכלל בקבוצה. תתחיל להיות כפסיכולוג אמיתי, מדען, לא פסיכולוגיה ארצית, אלא פסיכולוגיה, כך שאתה יכול, כאילו אתה יכול למדוד כמה מאמצים אתה עושה, כמה רצון לקבל, באיזה קילוגרמים אתה משתמש בו, ובאיזה התנגדות וכן הלאה. ואתה יכול לבנות את הדברים האלה. אבל שוב אני אומר, זה אך ורק בתנאי שאתה רואה את עצמך מהצעת. בבקשה. אם אתה מתנתק מהאגו שלך, מעצמך, ואתה מסתכל עליך מהצעת, כמו שמוטי אמר, שהרבש אמר שיסבול, כן? בצורה כזאת אתה יכול להיות ממש מדען. אבל בכל זאת, אפילו שאתה מדען, עדיין חסרים לך נתונים. אתה נמצא באמצע דרך, עוד לא אספת מספיק נתונים כדי להתחיל לארגן אותם באיזה מערכה, במדע. כשאתה תתחיל את זה לעשות, זה נקרא שיש לך רצון לקבל, ומסך, ואור חוזר, ותענוג שנמצא לפניו, ואז אתה בודק. אתה ממש תבדוק איך אתה סוגר ופותח לך את הרצון שלך, שהאור העליון יתפשט בך, ובכמה שזה יהיה בדיוק על מנת להשפיע, ואתה תרגיש איך שזה ממש ככה נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. אבל אתה תשלוט על זה. זאת המדע האמיתית. זה המדע האמיתית. אבל בינתיים, בכל זאת אפשר איכשהו לתאר את זה. אם אנחנו רוצים להתקדם לזה ולהיות בזה, המקובלים מה שכותבים לנו, אז אנחנו נמשכים, מתפעלים מזה, מקבלים משם איזה הערה.
ואיך אני מסביר בשפה מדעית, אם נוכל, את ההרגשה מאוד מאוד חזקה שיש, שלמרות שאין שום דבר אמפירי להוכיח את זה, זה שם. איך אני מסביר את זה כמשהו מדעי ולא כסף של אמונה?
להסביר את זה אתה יכול לאנשים, ובצורה מנותקת מהמציאות, הם יכולים להגיד, כן, נגיד, כן, באיזה השערה, כן? אנחנו נניח שזה קורה, נניח שזה קיים, ואז אתה בצורה כזאת מסביר את התיאוריה שלך. את ההנחה שלך.
אבל איך אני מסביר לעצמי?
כמו איזה מדען שמסביר ללא שום הוכחות, פחות או יותר. יש לזה קצת רמזים בעולם שלנו, כן, אבל אתה מסביר את זה כמדען שגילה משהו, איזושהי תופעה בעצמך, ולאחרים אתה לא יכול להוכיח. או אפילו לעצמך אתה עדיין לא גילה.
והתופעה הזו זה חלק מאותה תכונת השפעה. מה שגיליתי בעצמי זה איזשהו שריד של תכונת השפעה, זה איזשהו התרשמות.
כן, אבל אתה לא יכול להסביר להם מה זה תכונת השפעה.
נכון, אבל אני כרגע פחות מדבר להם. אני מדבר כרגע איך אני מראה לעצמי שאני לא שוגה בדמיונות. איך אני מסביר לעצמי את התחושה הזאת בלי להיכנס ל...
אתה לא יכול.
לא יכול.
כי אתה עדיין לא מרגיש מה זה נקרא להשפיע.
אז מה זה המשיכה הזו?
תכונת ההשפעה זה תוצאה מהמאור, מחזיר למוטב. היא מתלבשת ואז אדם מבין מה זה. זה גישה חדשה לחיים.
אז מה מביא אותי לפה כל בוקר והמשיכה שלי לחברים, והידיעה הברורה שלי שאתה איש אמת, וזה לא סיפורים? מה זה הדבר הזה?
זה המאור שפועל בך ומחייב אותך כך לעשות. מתוך רצון לקבל שפועל בך. כן?
זה השפעה של המאור על הרצון לקבל.
כן.
אבל זה עדיין לא השפעה.
ודאי שלא. אתם רוצים לדעת, זה רק אחרי הגילוי. רק אחרי הגילוי. גאולה, מתגלה הבורא, במידה הזאת, אתה יכול לדעת. עוד א' בגלות שמתגלה, אז אפשר לדבר על משהו. לפני זה לא.